שקלים, דף ט"ו, מתחילים בעזרת השם במשנה למעלה, הלכה ד'. אומרת המשנה, שתי לשכות מעניינות מאוד היו בבית המקדש. אחת הייתה נקראת לשכת חשאין. היו שם דברים חשאיים, סודיים. ואחת נקראת לשכת הכלים. לשכת חשאין, מה היא הייתה מיועדת? יראי חטא. היו נותנים לתוכה בחשאי צדקה, ועניים בני טובים בישנים, או אנשים מכובדים, שלא נאה לכבודם לבקש כסף, כי אני בפתח, הם מרגישים מזה בושה גדולה, הם היו מתפרנסים מתוכה בחשאי. לשכת הכלים, מה היה התפקיד של הלשכה הזאת? כל מי שהוא מתנדב כלי להקדש, זורקו לתוכה, לאותה לשכה. והפעם אחת ל-30 יום, הגזברים היו פותחים אותה, את הלשכה הזאת, ובודקים את הכלים שנמצאים שם. כל כלי שמצאו בו צורך לבדק הבית, מניחים אותו לבדק הבית. והשאר נמכרים לציבור, ודמיהם נופלים הרווח לבדק הבית. ספרת הגמרא, רבי יעקב בר אידי, וכן רבי יצחק בר נחמן, הרי צריכים שניים. למה? אבון פרנסים, הם היו גבאי צדקה, צריך בשביל זה לפחות שניים, כדי שיוכלו לסמוך עליהם שהם נאמנים. והאבון יהבין לרבי חמה, היו לעתים נותנים לרבי חמה צדקה. רבי חמה אבוי דה רבי יושעיה, אבא של רבי יושעיה, הם נותנים לו דינר. והוא, אולי צריך את זה, יהיב לי לחורנין, היה נותן את זה לאנשים אחרים שהוא ידע שהם זקוקים לצדקה, רק לא נעים להם לבקש, אז הוא היה הולך לקחת בשבילהם. ספר את הגמרא, רבי זכריה, חתני דרבי לוי, הוא היה חתן של רבי לוי, היו הכל מלזין עליו, היו מדברים עליו דברים לא טובים. אמרין דה לא צריך והוא נסב, אמרו שהוא יש לו, הוא יש לו פרנסה, בכל זאת הוא לוקח מצדקה, לא הבינו. מין דה דמך, רק אחרי שהוא נפטר נודע הסוד הגדול. בדקין והשכחין דה ומפליג לי לחורנין, בדקו ומצאו שהוא היה מחלק את אותו צדקה שהוא לקח כאילו לעצמו, לקח לאחרים שלא, לא, שמתביישים לבוא ולבקש בעצמם. ספר את הגמרא, מעשה הלקוח של הצדקה כמה הוא גדול. רבי חינן בר פפא, הווה מפליג מצווה בליליה, הוא היה מחלק את הצדקה בלילה. חד זמן, פעם אחת, פגע בי רב הון דרוחיה, השר של הרוחות. אמר לי, אז שאל אותו את רב חיננה, לא כן אלפן רבי, וכי לא ככה לימד אותך, פסוק אומר את זה בשלמה המלך, כן? לא תשיג גבול רעך. כתוב שאסור להשיג גבול רעך. זה פסוק בספר דברים. וכי לא אתה לימדת אותי את הפסוק הזה? אמר לי, טוב, מה אתה מתכוון להגיד? שאני לא אשיג את גבול הרוחות שהם... הלילה זה הזמן שלהם, ואני לא אפריע לך. אמר, ולא כן כתיב מתם בסתר יכפה אף, כשאני נותן צדקה בסתר, זה גובר על הכוחות הלא טובים. ואבא מסטפי מיני, באמת אותו כוח לא טוב, פחד מרבי חנינא בר פפא, כי הוא חלק צדקה מתן בסתר, והרק ממקומו וברח ממנו. אמר רבי יונה, פסוק אומר, אשרי משכיל להתבונן כשהוא בא לעזור אל דל. אשרי נותן לדל, אין כתיב כאן. זה לא העניין רק לתת, אלא אשרי משכיל ומתבונן אל דל. זה שהוא מסתכל במצווה של צדקה, היה אחלה לעשותה בצורה כזאת שאני לא אתבייש. חוכמה גדולה. כיצד היה רבי יונה עושה משכיל אל דל? כשהיה רואה אני בן טובים, שרד מנכסיו, ומתבייש מאוד לבקש צדקה. היה אומר לו, בני, בשביל ששמעתי שנפלה לך ירושה ממקום רחוק, ממקום אחר, אני מוכן לתת לך הלוואה, תול. ואת פורע, כשיהיה לך את הירושה, תן לי את הפיראון. מן דאב הנסב, אחרי שאני לקח את הכסף, ואני הזה לחוץ לשלם ולהחזיר, אבל אמר לי מתנה אליך, היה אומר לו, רבי יונה, אתה יכול לקחת את זה במתנה, אם לא לך כסף להחזיר, אתה לא חייב להחזיר לי את התמורה, את הפיראון של החוב. ספר את הגמרא, חיה בר עדה סיפר, אית הווה סבין ביומינון. היו זקנים בימיו, מן דאב יהבלון מבין ריש שטה לצום הרבה, מי שהיה נותן להם צדקה בין ראש השנה ליום כיפור בעשרת ימי תשובה, אבו נסבין, באותם ימים, אם הם היו צריכים, הם היו לוקחים. אבל מן בתרקן, מאחרי יום הכיפורים, לא אבון נסבין, לא הם מוכנים לקחת יותר צדקה. אמרין, כי הם אמרו, אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא הקציב לנו פרנסה, בראש שנה יכתבון, ביום צום כיפור, נחתם הפרנסה. אז דשת הגבן, הקדוש ברוך הוא כבר הזמין לנו פרנסה, אנחנו לא צריכים לדאוג ולקבל צדקה. הם היו בדרגה כזאת, שבאמת קיבלו את הפרנסה שלהם בצורה כזאת, לכן הם לא היו זקוקים לצדקה. מעשה בנחמיה האיש שיחין, הגר בשיחין, פגש אותו ירושלמי אחד, אני ירושלמי, אמר לי, זכי אמי חד התרנגולתא, תביא לי בבקשה בשר של תרנגולת אחת. אמר לי, אמר לו רבי נחמיה, למה בשר של עוף? אל אחד, תומית, ידי קופד, כך מטבע, תקנה עם זה קופד, הכוונה בשר של שור, שאז היה יותר זול, בשר של שור. בכל אופן, באותו מקום זה היה יותר זול בשר של שור, אז. וזבין קופד, אותו אני היה רגיל לאכול בשר עוף, שזה בשר יותר רך, או בשר שהיה יותר קל לו לאכול, ובגלל שהוא לא היה רגיל לאכול בשר בקר, כשהוא אכל את הבשר של הבקר, אכיל ולא עלינו מית. ואהבה נחמיה צובח ואמר, בואו וסיפדו להרוגו שנהרג באשמתו של נחמיה. מספר את הגמרא, נחומיש גמזו היה מוליך מתנה דורון לבית חמיב. פגש בדרך איזה מוקש שכין אחד, פגע בו מוקש שכין אחד. ביקש ממנו, תעשה לי טובה, תן לי משהו לאכול. אותו מוקש שכין, אמר לי, זכי ממד יתגבח. אמר לי, אני אתן לך בשמחה. אבל מחזור, כשאני אחזור מבית חמי, עד שהוא חזר באשכחי מית, הוא מצא את אותו מוקש שכין שכבר נפח את נשמתו. אהבה נחום אמר לכבלי, אמר כנגד אותו מוקש שכין, שמשמור עלינו וירחם עלינו. עיניה דחמי נח, העיניים שראו את אותו מוקש שכין, ולא יסבון לך, ולא נתנו לו לאכול, הסתמיין שיהיו סומים, עברים. ידי דלא פשטן מיתן לך, אותם ידיים של נחומיש גמזו שלא לא פשטו לתת לו אוכל, יקטעו חלילה. רגליה, אותם רגליים, דלא רהתן למיתן לך, שלא רצו לתת לך אוכל, יתעברו, נשברו. ובאמת מה קרה? ככה היה, מתתאי כן, ככה קרה לו. מספר את הגמרא, כשהוא היה במצב כזה נחומיש גמזו, סליק לגבי, הגיע אליו לבקר אותו רבי עקיבא, שידוע היה הולך לבקר חולים, בטח כשהוא בא לבקר את מורו ורבו, חומיש גמזו. אמר לי, רבי עקיבא כל כך הצטער, איי לי שאני רואה אותך בכך, כזה גדול בתורה, ענק, כזה צדיק, איך יכול להיות, איך אני יכול לראות אותך בצורה כזאת? אמר לי, נחום אמר לו משפט מאוד מאוד חריף, איי לי שאין אני רואה אותך בכך את רבי עקיבא בצורה כזאת. אמר לי, מה אתה מקלליני? אמר לי, ומה, את מבעט בייסורים? מסבירים שהוא ראה ברוח קודשו, נחומיש גמזו, שרבי עקיבא עתיד להיות אחד מעשרה הרוגי מלכות, ועתידים חלילה להיות עליו ייסורים. אמר לו, לימד אותו בתור רב, שכשהייסורים לא יבוא, יקבל אותם באהבה. מספרת הגמרא, רבי יושעיה רבה, רבי יושעיה הגדול, הווה רבי דיברי, רבו של בנו, חד סגי נאורה. הרב היה עיוור, לא יכול לראות. ואבא יליף אכול אימי בכל יום. רבי יושעיה רבא היה רגיל לאכול בשביל לכבד את אותו אחד, מכבד אותו, היה אוכל איתו, זה שלא היה יכול לראות. חד זמן אבלי אורחים. פעם אחת הזדמנו בביתו של רבי יושעיה אורחים, ולא מתה מאכול אימי. לא הביא את אותו מלמד של בנו, שלא יכול לראות, לא הביא אותו לאכול איתו ביחד. ברמשה סליק לגבי, בערב כשרבי יושעיה עלה לאותו אדם, אמר לי, לפייס אותו, לא יכעוס מרי עליי, אל תכעס שהיום לא באתי, שלא קראתי לך, בגינדה ולי אורחין יום הדי, אני אספר לך, היום הגיעו אליי אורחים. דאמרית, חשבתי לעצמי, אני לא אקרא לך היום, דלא לבזוי בעיקר הדמרי יום הדין, שלא יבזו בכבודכם מהיום הזה, כי האורחים לא בקיאים כל כך לכבד את אותו אדם שלא יכול לראות, ואולי מזלזלו בו, עדפתי לו להביא אתכם. בגין כן, לא אכלתי מראה יום הדין, לכן לא קראתי לכם שתאכלו איתי היום, ושלא יביישו אתכם. אמר לי, טוב שבאת לפייס אותי, אני רוצה לתת לך ברכה. אתה פייסת אדם כזה שרואים אותו, אבל הוא לא יכול לראות. למען דמתחמי ולא חמי. אז הקדוש ברוך הוא שהוא רואה, אבל אינו נראה, דין דחמי ולא מתחמם, הוא יקבל את תפילתך, יקבל פיוסך. אמר לי רבי יושעיה, איזה תפילה. אדם אינה לך, איפה שמעת את הנוסח הזה? אמר לי, זה שמעתי מרבי אליעזר בן יעקב. מה היה הסיפור שם? רבי אליעזר בן יעקב, על חד דסגי נהורה לקרטי, הגיע אדם שלא יכול לראות, לגור בשכונתו של רבי אליעזר בן יעקב. יתב לרבי אליעזר בן יעקב, לרמיני, נתנו לשבת לידו, למרגלותיו, ממש מקום מכובד. למה? כדי שאנשים יכבדו אותו. אנשים יאמרו, דאילולי דאבא ברנשא רבא, אם לא שהאדם הזה הוא אדם גדול, זה שלא יכול לראות, לא יתב לרבי אלעזר, רבי אליעזר בן יעקב, לרמיני, אולי היה רבי אליעזר בן יעקב, נותן לו לשבת מקום כזה מכובד. ובאמת, כשהם ראו בני העיר שכל כך מכבד רבי אליעזר בן יעקב את אותו אדם, עבדין לי פרנסה דעיקר, זימנו לו פרנסה בכבוד, אמר לו, מהו אכן? מה קרה שאתם כל כך מכבדים אותי? הוא לא ראה שהוא יושב ליד רבי אליעזר בן יעקב, כי הוא הרי לא יכל לראות. אמרו לי, אני אספר לך מה, אתה בן אדם מכובד בעינינו, כי הרי רבי אליעזר בן יעקב יתב לרם מנח, הוא יושב למרגלותיך, זאת אומרת, הוא מכבד אותך, הוא נותן לך לשבת במקום חשוב. אז העיוור הזה מאוד התרגש. צלוי אלוי הדץ לוטה. אז הוא אמר את התפילה הזאת על רבי אליעזר בן יעקב. הוא אומר לו, אני לא ידעתי שאתה עושה איתי כזה חסד. אפילו לא סיפרת לי, ואם לא שהייתי שואל, לא הייתי יודע מזה. אתה גמלת חסד למען דמתחמי ולוחמי. אדם שרואים אותו והוא לא רואה אחרים. דין דחמי ולא מתחמי, הקדוש ברוך הוא שרואה את כולם ואי אפשר לראות אותו, יגמול יתך חסד, הוא יעשה איתך חסד. תספר את הגמרא, רבי חמה בר חנינה ורבי הושעיה, הבו מטיילין באילין קנישתא דלוד, הם טיילו בין הבתי כנסיות בעיר לוד. אמר רבי חמה בר חנינה, הוא התפעל לפני לרבי הושעיה, כמה ממון שיקעו אבותיי כאן, אתה רואה את הבתי כנסת המפוארים האלה, כמה כסף האבותיי השקיעו פה. אמר לי, ענה לו רבי הושעיה, הכסף שהשקעתם בלבנות בתי כנסיות כאלה מפוארים, הייתם יכולים לבנות בתי כנסת פחות מפוארים, כי אני יודע שישנם יהודים שנפשם חשקה בתורה, והעולם זקוק לתורה שלהם, והסיבה היחידה שהם לא עוסקים בתורה בגלל שאין להם פרנסה, לא חבל? כמה נפשות שיקעו אבותיך כאן בבניין הזה, וכי לא אהב היית בני נש, וכי לא היו בני אדם, דהילאון באורייטה, וכי לא היו יהודים שהיו מוכנים ללמוד תורה, רק היו צריכים לעזור להם קצת עם הפרנסה, היו יכולים להמשיך ולעסוק בתורה, שזה תכלית כל העולם. היה עדיף שתשקיע את הכסף באנשים שיעסקו בתורה. מעשה דומה לזה, רבי אבון עבד אילין תראיה דה סידרה רבה, הוא עשה את השערים של בית המדרש הגדול. כשאתה רבי מנה לגבי, כשהוא בא רבי מנה אליו, אמר לי, אז הוא הראה לו, חמי מי דה עבדת, תראה איזה יופי השערים שעשיתי לבית המדרש. אמר לי, את הפסוק בהושע, וישכח ישראל את עושהו ואי ונחלות. במקום להשקיע באמת במה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא ישקיע בשערים של בית המדרש, וכי לא הווי בני נש דאילון באורייתא, לא היה לך תלמידי חכמים שאם היית עוזר להם קצת יותר, היו יכולים ללמוד תורה. תנן אתם למדנו משנה, מובאת במסכת תמורה. קודשי מזבח מוציאים את הראוי להם מקודשי בדק הבית. יותר חשוב, קודשים שקורבנות, ואם אין לך כסף בקופה של הקורבנות, אתה לוקח כסף מקופה של בדק הבית, שזה מיועד להחזקת בית המקדש, ומשתמש עם זה לענייני הקורבנות. אבל מצד שני, אין קודשי בדק הבית מוציאים את הראוי להם מקודשי מזבח. אם חסר כסף בשביל החזקת בית המקדש, אנחנו לא נוציא מעניינים שקשורים למזבח, לקורבנות, בשביל בית המקדש. וכן, לא קודשי בדק הבית שמיועדים למטרה מסוימת לקודשי בדק הבית, למשל לעשות איזה שער, איזה חלון מסוים בבדק הבית, לא משנים את זה מקודשי בדק הבית. זאת אומרת, לא משנים מאות של בדק הבית שמיועד למטרה מסוימת שם, למטרה אחרת. שואלת הגמרא והתנינה, נראה, למדנו משנה שלנו. כלי שמצאו בו צורך לבדק הבית, באותה לשכת הכלים, ששמו שם כל האנשים כלים לבדק הבית, אם מצאו הגזברים שיש פה כלי שיכול לעזור לבדק הבית, היו מניחים אותו בשביל בדק הבית, והשאר היו נמכרים, והם נפדים, ודמיהם נופלים לבדק הבית, למטרות אחרות של בדק הבית. אז אתה רואה מפה, שכן היו משנים ממטרה אחת למטרה אחרת, אמר רבי חזקיה, כי הנה עם התניתין, ככה נפרש את המשנה, ללשכת בדק הבית, שאנשים תרמו כלים באופן כללי לבדק הבית, לא משנה להם לאיזה מטרה אתה הולך להשתמש עם זה, אז לכן אתה יכול להשתמש עם זה לכל מטרה שאתה רוצה, אבל ברגע שהקדישו לבדק הבית למטרה מסוימת, לא משנים את זה למטרה אחרת. הדרן הלך, פרק חמישי, פרק אלו הן הממונים, מחיל אל חיל אנחנו עוברים לפרק השישי, פרק 13 שופרות. הלכה א', 13 שופרות היו בעזרה. מה זה שופרות? שופרות זה היה קופות מעץ שהם היו רחבים למטה וצרים מלמעלה, שיכולים להכניס את המטבע, אבל אי אפשר להוציא את המטבע, רק מלמטה, רק הגזברים היו יכולים להוציא את המטבע מלמטה. וזה גם היה עשוי בצורה כזאת מעוקלת, בעיקול כזה כמו שופר. בדף י"ח הגמרא תבאר בדיוק את כל הסדר של השופרות, של הקופות, למה זה היה משמש והכל. 13 שולחנות בבית המקדש היו לעבודת הכהנים, ובדף י"ז מפורט מה שימשו אותם שולחנות. 13 מקומות שהיו עוברים שם היו צריכים להשתחוות. 13 השתחוויות היו בבית המקדש. של בית רבן גמליאל ושל בית רבי חנניה, סגן הכהנים, הם משתחווים בעוד מקום, ב-14 מקומות. למה היו צריכים להשתחוות בעוד איזה מקום? לפני שאנחנו נבהר בעזרת השם בדף י"ז בדיוק באיזה מקומות הם משתחווים, פה אנחנו מבארים איזה מקום דווקא בית רבן גמליאל ובית רבי חנניה סגן הכהנים הם היו משתחווים, איזה מקום? כנגד דיר העצים, לשכת העצים, שהייתה הלשכה הראשונה כשנכנסים בצד מזרח, נכנסים בכניסה לבית המקדש, הלשכה הראשונה בצד ימין הייתה נקראת לשכת העצים. למה היו משתחווים שם? שכן מסורת בידם מאבותיהן, ששם אהרון נגנז לפני חורבן בית המקדש הראשון. לכן בבית המקדש השני הם היו משתחווים שם. אבל היה אסור לגלות שאהרון, הברית השם, נגנז שם, כדי שזה לא ישמעו מזה אומות העולם ויבואו לחפור שם. לכן, מעשה וכהן אחד שהיה מתעסק בלשכת העצים, וראה את הרצפה, מרצפת אחת שהיא בולטת, היא משונה מחברותיה, אז הוא הבין שאולי פה בעצם יש את הארון, בא ואמר לחברו, ולא הספיק לגמור את הדבר עד שיצא נשמתו, ואז ידעו כולם בבירור, בייחוד ששם הארון גנוז. אסור שזה יתפרסם. אומרת הגמרא, למדנו שהיו 13 שופרות, קופות בעזרה. מה היה הצורה של אותם קופות? כמו שופר. תענה, השופרות הללו עקומות היו, כמו שופר, כזה שיפור, כזה מתעגל, צרות מלמעלן, מעלה זה צר, ורחבות מלמטה. למה? מפני הרמאים שלא יבואו לקחת כסף, אלא רק יוכלו להכניס כסף. למדנו ש... בית רבן גמליאל, בית רבי חנינא סגן הכהנים, היו משתחווים שם ליד לשכת העצים, כששם היה מסורת במאבותיהם, שהארון גנוז שם, שגנזו אותו לפני חורבן בית המקדש הראשון. מביאה הגמרא שיש דעה אחרת, שלא גנזו את הארון, אלא תני בשם רבי אליעזר, הארון גלה עמהם לבבל. מאיפה המקור לזה? שלא גנזו את הארון, אלא הם ירדו עם זה לבבל. מה הייתה? מה? הפסוק אומר, ולא יוותר דבר אמר השם. כך אמר ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך, זה מובא בספר מלכים. הוא אומר, הנה ימים באים ונישא כל אשר בביתך, בהמשך כתוב בבל, לא יוותר דבר. מה זה דבר? מלשון הדיברות. אין דבר אלא שדיברות לתוכו, שהדיברות לא יישארו בבית המקדש שלהם גם יגלו לבבל. וכן הוא אומר, עוד פסוק, ולתשובת השנה, שהסתיימה שנה שלמה, שלח המלך נבוכדנצר, ויביאהו את מי? את יויכין, לאיפה? בבלה. ביחד עם כלי חמדת בית השם. מה זה כלי חמדת בית השם? איזו כלי חמדת בית השם? זה הארון. היה שם את הארון, ברית השם. ארון ברית השם, היה שם את הלוחות, הלוחות, כתוב חמדה גנוזה, גנוזה לך תף תף קוף עין דל לדורות לפני בריאת העולם, אתה מבקשה ליתן לישראל, ככה גמרא מסכת שבת כותבת שם בענייני קבלת התורה, פי זיים, פי חט שם. התורה נקראת דבר שחמדה, אז מרמז על הארון, חמדת בית השם. רבי שמעון בן לקיש אומר, דעה שלישית, איפה הארון? לא בלשכת העצים ולא בבבל, אלא בקודש הקודשים. איפה שמקום של קודש הקודשים? במקומו היה הארון נגנז. הדאוד הכתיב, כתוב על הארון, ויעריכו הבדים, היה שתי המוטות שבשני צידי הארון, מאוזן, ויראו ראשי הבדים אל הקודש, אל פני הדביר, ולא יראו החוצה. תכף הגמרא תבאר בדיוק את הפסוק הזה, איך ראו אותם מצד אחד ומצד שני לא ראו אותם, אבל בהמשך כתיב, ויהיו שם עד היום הזה. זאת אומרת שעד היום, הארון נמצא שם, במקום של קודש הקודשים. עכשיו מצד שני כתיב, בהמשך, הפסוק אומר מצד אחד כתיב, ויראו ראשי הבדים, זאת אומרת רואים את הבדים של הארון, ואת אמרת אחרי זה כתוב, ולא יראו, זה לא סותר? לא, זה לא סותר. אלא נראים ולא נראים. איך הם נראים? כשאתה נמצא בתוך ההיכל, אתה רואה שיש משהו שבולט מקודש הקודשים, שהוא דוחק את הפרוכת לכיוון ההיכל. וזה שני הבדים. אבל מצד שני הם לא נראים, כי אתה לא רואה את המוטות עצמם, את הבדים עצמם. בולטים ויוצאים כשני דדי אישה, שאתה רואה שמשהו בולט, אבל אתה לא רואה את המוטות עצמם, את הבדים עצמם. ורבנן אמרי, איפה הארון? ברית השם. בלשכת דירה עצים היה אהרון נגנוז. ובהקשר לזה מעשר בכהן אחד בעל מום, שמה הוא יכול לעשות בית המקדש להקריב קורבנות הוא לא יכול, אבל לבדוק את העצים של המערכה שאין בהם תולעים, זה הוא כן יכול לעשות. שהיה עומד ומפצל עצים, בלשכת דירה עצים היה בודק שאין בהם תולעים בעצים. וראה את הרצפה, אחת מהמרצפות, שהיא בולטת קצת, משתנה מחברותיה. בא ואמר לחברו, בוא וראה את הרצפה הזאת שהיא משתנה מחברותיה, לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצאה נשמתו, ואז הם ידעו בייחוד בבירור ששם אהרון גנוז. תנה רבי הושעיה הברייתא, הכהן הקיש עליה בקורנס על המרצפת הזאת, ויצא אש ושרפתו לאותו כהן. תנה רבי יהודה בן לקיש אמר, אנחנו דיברנו עד עכשיו על אהרון, שהיה אהרון ברית השם בתוך קודש הקודשים, אבל האמת היא לפי דעתו שני אהרונות היו מהלכים עם ישראל במדבר. אהרון אחד, המפורסם, שהיו לוחות השניים, התקינים, שהיה כתוב עליהם עשרת הדיברות, נתונות לתוכו. ואהרון אחד, שהיו שברי לוחות נתונות לתוכו, שהדיברות פרחו, אותיות פרחו, כמו שכתוב במסכת שבת. זה שהיה לוחות נתונות לתוכו, הוא היה מונח במשכן, באוהל מועד. זה שהיו שברי לוחות נתונים בתוכו, אז כשהם היו הולכים למלחמות, אז הארון הזה היה נכנס ויוצא עמהם. זה דעתו של רבי יהודה בן לקיש. ורבנן חולקים עליו, הם אמרי, ארון אחד היה. בפעם אחת יצא הארון בימי אלי, כשרצו להילחם בפלישתים, והארון הזה נשבע. לקחו אותו לשבי. אומרת הגמרא, יש פה ויכוח, האם היה ארון אחד או שני ארונות. קריה מסייע לו לרבנן. הפסוק בספר שמואל מסייע לדעת רבנן שהיה רק ארון אחד, כי כתוב שכשהוציאו את הארון פעם אחת בימי אלי למלחמה עם פלישתים, הפלישתים כל כך נבהלו, הם אמרו, אוי לנו, מי הצילנו מיד האלוקים האדירים האלה? מה קרה? מה נבהלתם? זה נשק מי שמשתמשים, כביכול נשק, כן? זה הרי הארון הזה יוצאים איתו לכל מלחמה. זה שאתה רואה שהם נבהלו, זאת הוכחה שאף פעם לא היו מוצאים את הארון. היה רק ארון אחד, ומילה דלוחמון, דבר שהם לא ראו מן יומיון, מימיהם. זה מה שהם ראו, לכן הם כל כך נבהלו. מצד שני גם קריה מסייע לרבי יהודה בן לקיש, יש גם פסוק שמסייע לרבי יהודה בן לקיש שהיו שני ארונות. הפסוק אומר, כששאול יצא למלחמת פלישתים, ויאמר שאול לאחיה, תעשה טובה. הגיש אהרון האלוקים. מה הגיש אהרון האלוקים? והלא אהרון בכלל באותו זמן, אפילו לא היה בירושלים, הוא היה בקריית יערים היה, אז מה יש להגיש את אהרון? זה לא היה במלחמה. אז רואים שהיה שתי אהרונות. ארון אחד בקריאת יערים וארון אחד שיוצאים למלחמה. נו, אז מה אבדון לרבנן? רבנן שצורים שהיה ארון אחד, איך הם יסבירו? מה זה הגישה אליי את ארון האלוקים? אומרת הגמרא, לא ארון של הלוחות, אלא הגישה אליי את הארון שבו נמצא הציץ של בגדי הכהן גדול, כי רוצה לשאול באורים ותומים. יש פסוק נוסף, קריה, שמסייע לרבי יהודה בן לקיש, שהיו שני ארונות. פסוק אומר שאוריה החיתי אומר לדוד המלך, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, דהיינו הם לא נמצאים במקום הקבוע שלהם. שאלת השאלה, מה בסוכות? ועל אהרון בציון היה. אז אתה רואה מפה שהיה שני ארונות, ארון אחד היה בציון וארון אחד בסוכות. מה עבדין לי רבנן שהם סורים שהיה רק ארון אחד? הם אומרים, כן, זה היה באמת בציון. למה כתוב שזה היה בסוכות? שכח שלא בקירוי. כי הארון היה מסוכח ביריעה, במשכן. זה לא היה עדיין את ההיכל, את קודש הקודשים, שזה היה מקורה באבנים. שעדיין לא נבנה בית הבחירה, כי זה היה הרי זמנו עדיין של דוד המלך. בית המקדש נבנה רק בזמן של שלמה. אומרת הגמרא, משנגנז הארון, אמרנו שהארון נגנז או בלשכת העצים או בקודש הקודשים, לפי השתי הדעות האלה, באותו זמן נגנז עמו גם צנצנת המן, שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו, קח צנצנת מן ותן שם מלוא העומר מן למשמרת, למען ידעו דורותיכם את הלחם אשר אכלו בני ישראל במדבר, גנזו את צנצנת המן, וצלוחית שמן המשחה, שמן המשחה זה היה שמן מיוחד שהיו מושכים עם זה מלאכים, כלי שרת וכדומה. ומקלו של אהרון עוד מזמן המדבר, פרחה ושקדיו, שזה היה הוכחה. הרי כל אחד מהשבטים שם מקל אחד שם באוהל מועד, ולמחרת בבוקר מי שיבחר השם הוא הקדוש, ורצו לדעת מי הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה הכהן הגדול, אז כל שבט שמו איזשהו מקל, ובסוף פרח מקלו של אהרון הזה נשאר עד לפני חורבן בית ראשון וגנזו את זה. וכן, ארגז שהשיבו פלישתים אשם ללוקי ישראל, כי כשבאו למלחמה מול פלישתים, באו עם ארון ברית השם. והפלישתים לקחו את הארון הזה בשבי, אבל זה עשה להם הרבה נזקים, הארון הזה. אז הם היו חייבים, נאלצו להחזיר את הארון, והם החזירו ביחד עם זה ארגז מזהב מתנה אשם ללוקי ישראל. ושמרו את זה גם כן עד לקראת חורבן בית ראשון. גנזו את זה גם. מי גנזו? יושיהו גנזו. למה הוא גנז את זה? כיוון שראה שכתוב, היה שם, הכהן גדול פתח ספר תורה מיוחד שהיה בבית המקדש, ובדיוק נפתח לו בראש העמוד הפסוק, יולך השם אותך ואת מלכך, אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך. אז הם הבינו שכבר הולך להיות חליל הגלות. אז בשביל זה, לא רצו שהארון יגלה ביחד איתם, אז הם גנזו את זה. עמד וגנזו. הדאוד הכתיב, כמו שהפסוק אומר, בדברי הימים על יושיהו, ויומר ללוויים המבינים, ולכל ישראל הקדושים להשם, כל ישראל הקדושים להשם, אני מבקש מכם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, תגנזו את זה שם. אין לכם יותר מסע בכתף. אתם לא אל תיקחו את זה איתכם לבבל, כי לא תזכו להחזיר את זה אחרי זה לארץ ישראל על הכתף. לכן, תגנזו את זה עכשיו. אמר להם, אם גולה הוא עמכם לבבל, אין לכם מסע בכתף, אתם לא תוכלו להחזיר את זה, אין אתם מחזירים אותו עוד ממקומו. אלא אתה, יש לכם חובה מיוחדת. עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל, תגנזו את הארון שגנוז עד היום הזה. יהי רצון שנזכה במהרה, שיחזרו אלינו אותם כלי קודש. ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו. ועד כאן דף תתווה.